שלום רב. כולנו רבותיי, כולל עבדכם הנאמן, יושבים על כס מלכות. לכולנו יש נתינים, נקרא להם כך, כאלו ואחרים, אם זה אבא וילדים, מורה ותלמידים, מדריך וחניכים, מפקד וחיילים, עובד ומעביד. ושאלות נפוצות שאנחנו נתקלים בהם לא פעם ומופנות אליי גם במהלך הרצאות. האחת, איך אני מחנך את אלו שתחתיי לקום וליטול יוזמה? והשני, איך אני מנחיל את מה שאני מאמין בו לדור הבא מתחתיי באופן הכי שורשי ועמוק? אז כרגיל, רבותיי, הפוך בה והפוך בה וכולי בה, הכל נמצא בתורתנו הקדושה, בוא נלמד קטע מהתורה. משה רבנו יורד מהר סיני מיד לאחר יום הכיפורים, ומקהיל את העם, מפנה אליהם בקשה, צריך לבנות משכן, מבקש מעם ישראל שירימו תרומה כל אחד כפי שנודב אותו ליבו, צריך את כל חומרי הגלם. בשורה הראשונה, בחזית של הקהל, יושבים בשורת הכבוד 12 נשיאים, אחד מכל שבט. הם שומעים את הבקשה, מתקבצים, מתכנסים, והם מוצאים החלטה משותפת. אני מקריא לכם את רש"י הקדוש מדבריהם. התנדבו ציבור מה שמתנדבין ומה שמחסרין, אנו משלימין אותו. שיתנו כולם מה שיחסר עלינו ועל ראשנו. על פניו רבותיי, הצעה מאוד נדיבה, אני רק ניסיתי לדמיין מה יקרה אם מישהו יבוא לבית אל, למקום בו אני גר, וירצה אוסף כסף להכנסת קלה, וידפק על דלתו של אחד מהגבירים בבית אל, ואמר לו, שמע, אדוני, אנחנו מגייסים כסף כדי לצייד קלה מאלף ועטף, מהחתונה, דרך דירה, ריהוט, ביגוד וכלה בהנעלה, הכל. ישאל אותם הגביר, ומה הסכום אליו אתם שואפים להגיע? יאמר לו המטרים, 250 אלף דולר. הגביר ככה יחכך בראשו ויאמר, אתה יודע מה? גש, תמשיך הלאה. תלקט מכל בית ובית מבית אל מה שתוכל להשיג ותחזור אליי. מה שיחסר, צ'ק פתוח יקירי, אני משלים לך ל-250 אלף דולר. זה אדם גדול, רבותיי. אני בתור המטרים הייתי מחבק, מנשק ומרים אותו על נס. אבל באופן מפתיע, בוא נראה במה זכו הנשיאים על הצעה הכל כך נדיבה שלהם. ממשיך רש"י ואומר, מכיוון שהשלימו ציבור את הכל, הציבור היה מאוד זריז, הביאו כבר את כל חומרי הגלם שצריך, אמרו נשיאים, מה עלינו לעשות? הביאו את אבני השוהם ואבני המילואים, אותן אבנים יקרות, ולפי שנתעצלו, אומר רש"י, ולפי שנתעצלו מתחילה נחסרה אות משמם נשיאים. נון שין יוד א' יוד מם, נשיאים, בפעם הזו כתוב בתורה, נון שין יוד א' מם, האות יוד נשרה משמם של הנשיאים. רק נזכיר רבותיי, מתי הבורא יתברך בוחר להשמיט או להוסיף אות לשמו של בן אדם? אז יש לנו את יתרו, יתרו חותן משה, נקרא יתר בהתחלה, ורק שהוא עמד בעוז ובתוקף. מול כל החברה העוינת, רק שהוא חזר בתשובה שלמה, רק אז הוסיף לו הבורא יתברך את האות ו', הוא נקרא יתרו, עפרון החיתי, אותו טיפוס חלקלק, ערמומי, ניהל מסע ומתן מאוד מפותל עם אברהם, צבע את עצמו בצבעים של חסיד, באצטלה של קדוש. כך, השדה, המערה, הכל שלך, קבור את מתך. ובלי יותר מדי מאמצים, שלשל לכיסו 400 שקל כסף עובר לסוחר. הקדוש ברוך הוא שמעת משמו את האות וו, אפרון, אחרי שנטל את הכסף, נרשם בלי האות וו. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להביע סביעות רצון, הוא מוסיף אות, וכשהוא מביע אכזבה, שלא לומר שעת נפש, מהתנהגות של אדם, הוא משמיט אות משמו. אבל הנשיאים הציעו הצעה מאוד נדיבה. מדוע נשמטה אות משמם? לשים לב טוב, רבותיי, את השמות של הנשיאים אנחנו מכירים היטב, אנחנו קוראים אותם פעמיים בשנה, פעם אחת גם בחנוכה, אליאב בן חילון, גמליאל בן פדצור. האות לא נשרה משמם הפרטי של הנשיאים, אלא דווקא מהתואר, שם תואר, התואר הנשיאותי, הנשיאים. זאת אומרת שהפגם היה במישור הנשיאותי. מה הפגם? לשים לב טוב למילים של רש"י הקדוש. אמרו הנשיאים, התנדבו ציבור מה שמתנדבים ומה שמחסרין, אנו משלימים. רבותיי, מה מקופל באמירה הזו? הנחת העבודה של אותם הנשיאים היא יחסר, גדול עליכם, כבד עליכם, המשימה הזו היא מעבר ליכולת שלכם. אל דאגה, עם יקר, אנחנו מאחור. מה שאתם תחסירו, ותחסירו מן הסתם, אנחנו נשלים. כשדבר כזה יוצא מפה של אדם פרטי, זה כביר, זה עצום, זה גדול, הוא ראוי לכל מילה של שבח. כשאמירה כזו יוצאת, אם כי לא במתכוון, לחלוטין לא במודע, כשאמירה כזו מלב טוב, אבל יוצאת מפה של מנהיג של קהל, יש בזה הבעת חוסר אמון. האמירה הזו היא אמירה קשה. אנחנו יודעים שאתם לא תצליחו, אבל אנחנו עומדים כאן מאחור. יש בזה טעם לפגם, ועל כך נשרה אות מהתואר שלהם, נשיאים בלי יוד. זה המסר עבורנו, רבותיי. כשאתה רוצה שאדם תחתיך יהיה חזק, אתה חייב להציל סמכויות, לשדר לו הבעת אמון מלאה. הוא ימעד, הוא ייפול, תהיה סבלני, תן לו לפרוח, לסגשג. אבל אדם שצומח בצל אדם אחר, אדם כזה הופך להיות מאוד מאוד תלותי. כשהוא מרגיש שיש עין מפקחת, עין מבקרת, אז הוא מוסר לו את הכל, הוא הופך להיות אנמי, ואדם כזה, גם כשהוא יגדל, יישאר מצומק וקטן. זה מסר אחד. המסר השני תמון במילה נוספת שרשי מביא כאן, הוא לפי שנתעצלו מתחילה. עצלות. תראו, אין ספק שהנשיאים לא התכוונו לכך, אבל האדם הצופה מהצד, זה נראה כשכולם מסתערים בשצף קצף על המשימה ומתחילים לאגור חומרי גלם להביא אותם אל משה, ורק הנשיאים מפנים עורף ונכנסים אל האויל שלהם בחיבוק ידיים, שוב, כדי לראות מה יחסר בסוף ולהביא. אבל הצופה מהצד, זה עלול להתפרש כעצלות. והירושלמי מלמד אותנו, הוא תובע מונח בטבע האנושי. ילפה מקלקלת ולא ילפה מתקנת. זאת אומרת, אדם יונק מקובץ, מקבץ של דמויות בחייו. זה מתחיל בהורים, במורים, ברב, במפקד בצהל. הוא יונק ושואב מהם את הכל. הוא לא מפספס כלום, שום מצמוץ, שום אבית. הוא קולט טוב מאוד מה הם עושים. אבל ילפה מקלקלת. ולא ילפם התעקנת. את הדברים הטובים שהם עושים, את ההנהגות הטובות, זה דורש תהליך של הפנמה, הוא לא ינק את זה מיד. אבל ילפם יקלקלת. כשהוא יראה נקודה שלילית, את זה הוא יאמץ ויאמץ בזרועות פתוחות. אני אביא דוגמאות. רבי ינאי מסופר שפעם יצא בכל המועד אל הכרם שלו, וראה שם משהו שמאוד קריטי, הוא היה חייב לתקן את זה במועד, אחרת יש פה הפסד כספי. זה אדם לא מצווה להפסיד כסף במועד, אז הוא עמד ועשה ביתר מלאכת דבר העבד. ראו האנשים מסביב שרבי ינאי הגדול עובד בכרם, יצאו כולם ועבדו בכרם שלהם בכל המועד. ראה את זה רבי ינאי, הצטער מאוד, שנה אחר כך הפקיר את הכרם שלו לכל מי שרק רוצה. האם מישהו מסביב מהשכנים ששנה שעברה לקחו דוגמה, הפקירו גם הם את שלהם? ממש וממש לא. רבי יוחנן מעיד על עצמו, הוא אומר, מה זה חילול השם? דוגמה, אם אני, אומר רבי יוחנן, אלך 400 ברחוב בלי למלמל דברי תורה. מובן רבותיי, את זה שרבי יוחנן חובש את ספסל בית המדרש ראשון, נכנס ראשון, שעות על גבי שעות, קובר את הראש בספר קודש ולא מתיק את עיניו, הוא האחרון שעובר ויוצא, נוטש את בית המדרש, את זה ספק רב אם מישהו ייקח איתו. אבל את זה שיראו את המרא דאתרא, רב, הרב האזורי, הרב הארצי, הרב הראשי לארץ ישראל, הולך 400, מה זה 400? 2 מטרים, שנייה וחצי, בלי ששפתיו רוחשות דברי תורה, אז אם לרב מותר הם יאמרו, גם לנו מותר. האירוע הזה של שמחת בית השואבה היה אירוע כביר של שמחה גדולה מתגלגלת על מהלך ימים שלמים, כל ימי חול המועד סוכות, כשמי שיחלס את המעגלים של הרוקדים והשמחים היו אנשים חסידים ואנשי מעשה, כך אומרת המשנה, גדולי ישראל, דיינים, רבנים, ראשי סנהדראות, כשאחד הבולטים שבהם היה הלל הזקן. והלל אומר משפט מאוד תמוה שנוגד לחלוטין את האופי הענוותן שלו, הוא אומר, אם אני כאן, כך הוא אמר כשהוא היה משולהב בשמחה, אם אני כאן, הכל כאן. אם אני לא כאן, מי כאן? משפט מאוד תמוה, מסביר לנו רבי חיים ויטל, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא אומר, הלל הזקן, כך כתוב בספרי, למד 40 שנה, לימד 40 שנה, ונסע במשרה ציבורית. זאת אומרת, בראש העם הוא עמד את 40 שנה האחרונות של חייו. בתקופה הזו של שמחת בית השואבה, הלל זקן מאוד, 110 פלוס. לכל הדעות, הוא פטור בכלל מלעלות לבית המקדש, פטור ממצוות ראייה, כמו כל זקן בגילו. אלא מה? ידוע ידע הלל. אם אני כאן, אם אני בא לכאן, כולם כאן, כולם יבואו. אם אני לא כאן, ולא משנה מה התירוץ יהא אשר יהא, אני זקן, אני תשוש כוח, אני חלש ורפה, לא משנה. אם אני לא כאן, יגידו כולם, אם גדול הדור לא מגיע, אז גם אני יכול לוותר. אז נכון, הנשיאים אמרו דבר שהוא דבר גדול, והוא יצא באמת מלב טהור, אבל אם הצופה מהצד יוכל לפרש לשלילה את מה שהם עשו, שזה נובע ממקום של עצלות, הוא יעשה את זה. כי זו המחשבה המעוותת של בן האנוש הממוצע. הדוגמה הקיצונית ביותר לכך, והיא נפסקה להלכה אגב, הדוגמה הקיצונית לכך מובאת בגמרא. שימו לב להלכה הבאה. אגב, אני אשתמש במילים פשוטות, אני אקרא לילד בשמו, כי אני יודע שחלק מהצופים לא בקיאים בלקסיקון. אומרת ההלכה, אדם שהולך ברחוב ונצרך להטיל מים, זאת אומרת להטיל שתן, והוא לא נמצא עכשיו במקום סגור ואין לו כאן תא שירותים, הוא צריך למצוא מקום שבו האפר הוא אפר תיכוח, זאת אומרת אפר מאוד אוורירי, סופג, פודרה בימינו, אפר רך. להטיל שם את המים, למה? כדי שלא ינצזו רסיסים, טיפות של שתן על מנעליו, ואז מה? ואז הרואים אותו, יחשבו אולי הוא בעל מום, ויוציאו לעז על ילדיו, שהם אינם ילדיו. זה לא נתפס רבותיי, זו הלכה בשולחן ערוך. עוברים אנשים ברחוב ורואים את בן קהילתם, דמות מוכרת, מכירים אותו, מכירים את אשתו, את ילדיו, תא משפחתי נפלא למופת. אוי, כמה לא נעים, הנעליים שלו מרוססות בנדזי שתן. טוב, התרחיש הוא תרחיש ברור, מסכן, היה לו דחף אז, היה צריך להטיל מים, הלך, היה שם סלע צחיח שהחזיר נתזים אל הנעל, נכון, אבל אז מבליחה בראש מחשבה סתנית, ארסית. רגע, 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 ואולי הוא בכלל בעל מום, והשתן לא נורא בקילוח אלא שוטט, אבל יש לו ילדים. אז ניקח את זה צעד קדימה. אם יש לו ילדים, כנראה שאשתו והוא ואשתו עם מישהו אחר, והילדים הם בכלל ממזירים ופסולי חיתון. והלכה אומרת, הוא צריך למצוא אפר אוורירי ורח, אפר סופג. תגידו רבותיי, אין גבול לצורת המחשבה החולנית של בן האנוש הממוצע? התשובה היא לא, אין גבול. אלו שני המסרים. האחד, נסכם, להציל סמכויות, להביע אמון מוחלט. השני רבותיי, להוות דוגמה אישית מושלמת. כי אם הילד, או כל מי שזה לא יהיה, יתפוס ולו נקודה קטנה שבה אתה לוקה בחסר, הוא ייקח את זה איתו הלאה, והוא אפילו יעצים את זה, כמו שאנחנו מכירים. בדידי אבא עובדה, אני זוכר את הריחות, רבותיי, 30 שנה אחורה, כשהייתי ילד בן 10, ההורים שלי אינם אנשי דיבורים, הם אנשי מעשים. אבא ואמא לא צריכים לדבר על נתינה, על חסד. אבא ואמא עשו חסד. אני זוכר את ההורים שלי כילד, איך הם גוהרים על הסירים המהבילים, בוחשים, סוגרים שעתיים לפני שבת, אוטמים, מכניסים לתוך סירים, עולים לרכב המקרטע שלפני 30 שנה, ומתחילים לחלק את זה בין משפחות, במצוקה, דוגמה אישית. יותר מזה, הם לא צריכים לומר שום דבר. שיהיה לכולנו בהצלחה. כל טוב.